ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו ראינו בשבוע שעבר את האיגרת לחיזוק לומדי תורתנו הקדושה, ולמדנו את התחלת העקרונות של תנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר, נכון? ואם נחזור על עיקרי הדברים, אמרנו ש רבי ישראל מחלק את הכוחות של האדם לשניים, הוא קורא להם הכוחות החיצוניים והכוחות הפנימיים. זה עיקרון אחד. אנחנו אמרנו שבמקביל הוא מתכוון, והוא גם רומז על זה בביטוי, הוא אומר כוחות כהים וכוחות בהירים. מה זה כוחות כהים? זה המודע והתת מודע. כן? הכוחות המודעיים זה הכוחות ההכרתיים של האדם, הרציונליים שלו, הידיעות שהאדם רוכש לעצמו, והכוחות התת מודעיים זה הכוחות האינסטינקטים, הדחפים של האדם, היצרים שלו, שהם באים ממקום אחר באישיות של האדם, כן? זה היה העיקרון הראשון. העיקרון השני, שלא כל כך חידדנו אותו בשבוע שעבר, שאיזה כוחות חזקים יותר אצל האדם, החיצוניים או הפנימיים? פנימיים. הסברנו, אני לא זוכר, אבל למה? עכשיו אנחנו צריכים את זה לדבר, לפני שנגיע לשלב הבא. אנחנו צריכים להסביר את זה. למה הנחת היסוד שלו היא שהכוחות הפנימיים הם יותר חזקים? אז התשובה היא, כי הכוחות הפנימיים הם כוחות מולדים. הדחפים של האדם, היצרים שלו, האגו שלו, זה כוח מולד, זה אדם נולד איתו. הראיה, תסתכלו על ילד קטן, על תינוק קטן, יש לו דחפים, יש לו רצונות. אני לא חושב שאפשר למצוא תינוקות או ילדים קטנים. אתם יכולים למצוא, אתם חושבים, בגן ילדים, ילדים שיוותרו על שלהם בשביל החבר שלהם, יש דבר כזה? מה? זה צריך להיות משהו גאוני, יוצא דופן, למצוא ילדים כאלה, נכון? מתי האדם רוכש לעצמו גם את היסודות האחרים באישיות שלו ואת ההבנה, את היצר הטוב שלו? החז"ל אומרים שגיל בר מצווה זה הגיל שבו האדם רוכש לעצמו את הטוב. שהוא עומד גם על ה... שהוא רוכש לעצמו את היצר הטוב. אני יש איזה... לא זוכר את המקור כרגע, אבל פחות או יותר, זה התפיסה שלנו ביחס לאדם. שהדברים השליליים, היצריים של האדם, היצר רע של האדם, זה משהו שבא הרבה יותר מוקדם, בשלב הרבה יותר מוקדם, עם הלידה שלו. האדם יוצא לאוויר העולם, הוא רוצה את הבקבוק שלו, הוא רוצה מתפנק על האמא שלו, הוא בוכה על כל דבר שלא נותנים לו, הכל צריך להיות לשירותו. ואם לא משרתים אותו אז הוא מתרעם והוא כועס וכו'. ככל שאדם מתבגר יותר, ושוב בו כבר זה נתון לבחירה של האדם, יש אנשים שנשארים ילדים קטנים כל החיים שלהם, נכון? שבאמת לא למדו כלום בחיים שלהם. אתה יכול למצוא לפעמים אנשים זקנים שהם כמו ילדים קטנים, כן? כי זה באמת בחירה חופשית. יש כאלה אנשים, אבל הציפייה היא שבדרך כלל רוב האנשים הם כן לומדים משהו בחיים שלהם, והם כן מבינים שהחיים מורכבים ושיש צריכה להיות שאיפה לטוב, ואדם צריך לוותר על האגו שלו, וצריך לוותר על היצרים שלו, וצריך להגביל אותם, כן? וצריך לנתב אותם וכו'. אבל זה דבר שבא בשלב הרבה יותר מאוחר בהתפתחות של האדם. ולכן אין לכוחות האלה, המודעים של האדם, סיכוי כנגד הכוחות התת מודעים, שהם הרבה יותר דומיננטיים, הם הרבה יותר בילט אין באישיות של האדם, ולעומת דבר נרכש, כן? הכוחות האחרים הם נרכשים במהלך החיים שלו, ואדם הולך ומשתלם איתם כל החיים, אבל נקודת ההנחה היא שאין שוויוניות בין שני הכוחות הללו, בגלל שזאת היא נקודת המוצא. כוח שהוא בנוי בתוך האדם באופן טבעי, אינטואיטיבי, הוא יהיה תמיד יותר חזק מכוח נרכש. שאדם צריך לעבוד עליו בכוח הבחירה החופשית שלו. ברור?
הרצון לטוב הוא לא דבר...
הוא, שוב, הרצון לטוב זה כבר שאלה פילוסופית. האם החסידות, למשל, אני חושב, תטען שבעומק של עומק, כן, הטוב פה נמצא גם בפנים. אבל בכל מקרה זה דבר שצריך לעבוד עליו. זאת אומרת, לרכוש אותו בחיים. אם אדם לא עובד על זה, על הרע לא צריך לעבוד. הוא קיים. הוא אוטומטית הוא יצא החוצה. כמו שאמרתי, לא נותנים לך מה שמתחיל לפקוד. לא צריך לעבוד על זה. אבל בשביל להיות טוב, אז אתה יכול להגיד שבעומק של העומק האדם הוא טוב, אבל זה דבר שצריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. בלי זה הוא לא יבוא לידי ביטוי בחיים. כך שזה לא כל כך משנה אם זה נמצא או לא נמצא. זה דבר שצריך לעבוד עליו ולטפח אותו כל החיים. אז חזל אומרים, גיל בר מצווה זה הגיל המצופה מהאדם שכבר תהיה לו, יהיה לו גם צד נוסף באישיות שלו, את הנטייה לטוב. לכן מאז הוא מתחיל להתחייב במצוות. אבל גם שזה, גם הגילאים, יש מנעד גדול של הגילאים, מתי האדם נחשב בוגר, מגיל 13 עד 20, משהו כאן. אמנם מבחינה הלכתית, אז גיל 13 זה חיוב, אבל יש בחזל הרי שלפעמים זה יש בגרות מאוחרת. כן? כי אנחנו מבינים שזה לא דבר חד כל כך, כן? להגיד, וזה לא אוטומטי. ב-13 כולם נהפכים להיות טובים, זה לא ככה. וזה דבר, זה תהליך. על כל פנים, לענייננו, זאת היא נקודת המוצא השנייה הייתה, וזה מה שמסבך כל כך את העבודה של האדם, וזאת היא הבעיה שהוא פותח בה במאמר הזה, כן? יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. חז"ל היו מודעים לבעייתיות הזאת ולכוח החזק של התת מודע, והם ניסחו את זה בגמרא בסוכה, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו. אז נקודת ההנחה שחז"ל הייתה נכון, אדם לבד לא יכול להצליח, כי המלחמה הזאת היא עבודה מראש, כי אין פה שוויוניות בין שני הכוחות הללו, אבל חיים חז"ל באים ומרגיעים את האדם. אדם יגיד, נו, אז אם כן, למה זה אנוכי? מה יש לי לעשות פה בעולם הזה? אם יש לי כוחות כאלה חזקים, כוחות שליליים, אומרת הגמרא, אתה תעשה את שלך והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. נכון, לבד אדם לא יכול להגבר, אבל יש סייעתא דשמיא. אם עלי הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. ברור? אז אתה פלוס סייעתא דשמיא תצליחו יחד. בצורה הזאת, על פי הניתוח הזה של הגמרא, רבי ישראל מסנת הרי הגיע למסקנה קצת פסימית, שבאמת לא מצופה מהאדם להפוך את האישיות שלו לחלוטין ולהפוך את פנימיותו, כי הפנימיות שלו היא חזקה, היא חומה חזקה, והיא חזקה יותר מכל כוח אחר שנמצא אצלו. מה שרוצים מהאדם, מה שמורים לו, לנצח במלחמה הזאת, מלחמת היצר. יכול להיות שהיצר יישאר, אבל אתה צריך להתגבר עליו. היסוד שחוזר על עצמו במאמר הזה זה היסוד של ההתגברות. מה זה? לא מבקשים לעשות מהפכים, אלא מבקשים מהאדם, על פי לפחות השקפת עולמו של רבי ישראל מסלן, אין פה תביעה מהאדם לשנות את פנימיותו, אלא המוקד של עבודת השם מבחינת רבי ישראל זה לנצח במלחמת החיים. לנצח זה אומר לא להיכשל, לעמוד במשימות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא תובע. והדוגמה שהוא נתן, שראינו אותו בשבוע שעבר, כדת יצחק, שאברהם עמד במבחן הזה, נכון? אבל מה הייתה משמעות העמידה במבחן שלו? הנטייה שלו לאהבת הבן, שזה מוצג כאגו, נכון? ככוחות של אגוצנטרים, האהבה של האדם לבן שלו כי הוא שלו, כמו רכוש. אז הנטייה הטבעית הזאת של האדם לאהוב את הבן שלו, זה דבר ש... זה היה הניסיון של אברהם, האם אתה יכול לוותר על זה בשם הציווי של הקדוש ברוך הוא? ואברהם עמד במבחן. אבל באיזה מובן הוא עמד במבחן? לא שהוא הכניע לחלוטין ושינה את אהבת, מצד אחד אברהם הלך לעקוד את בנו בלב שלם, מצד שני הוא היה בוכה. כי בכוחות הפנימיים הוא בחר, מצד שני בכוחות החיצוניים הוא עשה את רצון השם. והוא עשה את זה בשמחה. באיזה מובן הוא עשה את זה בשמחה? שמחת המצווה. השמחה שניצחתי. ומכאן ההסקנה היא שזאת היא בעצם התביעה המצופה מהאדם, כן, להתגבר. לא, המוקד הוא לא בפנימיות, אלא המוקד הוא, המבחן הוא המבחן המעשי. כן, אתה צריך לנצח ולהצליח לא להיכשל. העיקר זה שלא תיכשל. מה קורה בפנים? זה דבר משני בחשיבותו. מה שאין כן בחסידות. ואנחנו כבר אמרנו את זה, לא מספיק הדגשנו את זה, אבל אולי היום כדאי לראות קצת בפנים, קצת איזה פסקה מספר התניא. זה בעמוד 11 במקורות עיון והרחבה, שכמו שאמרנו, בספר התניא הוא מדבר על הבינוני. וזה ספרן של בינוניים. והבינוני זה בדיוק מה שרבי ישראל מסלן מציג כצדיק. מבחינת רבי ישראל מסלן, מה זה הצדיק? יש לו את הכוחות הפנימיים, הוא לא הכניע אותם, הוא לא שינה אותם, אבל הוא הצליח להתגבר עליהם, נכון? אז יש לו את הכוחות החיצוניים ויש לו בפנים, זה מלחמה, הוא מנצח במלחמה. מבחינת האדמו"ר הזקן מחב"ד והחסידות בכלל, המצב הזה של מלחמה תמידית זה מצב של בינוני. וכל ספר התניא נכתב בשביל לחנך את האדם לנסות להיות יותר מבינוני ברגעים מסוימים, בתפילה, ברגעי התעלות, כי נקודת ההנחה היא שהבינוני לא יכול להיות מצב מתמיד כזה. אבל ההדרכה בספר התניא היא איך להביא את האדם להיות יותר, גם אם לא בצורה מושלמת, אבל לפחות חלק מהחיים שלו, רגעים אפילו בחיים שלו. זה ספר התניא, להפוך להיות יותר מבינוני. אז תראו למשל תיאורים מה זה נקרא בינוני. אני לא אקרא אתכם את הכל, אולי רק נתחיל מלמעלה ואחרי זה נעבור לדוגמה למטה. הבינוני הוא בעמוד 11, שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר הקטנה, להתלבש בגוף להחטיאות. דהיינו ששלושת לבושי נפש הבהמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, אינם גוברים על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה להחטיאם או לתמם. רק שלושת לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף של מעשה שתרג מצוות התורה, ולא עבר עבירה מימיו. זאת אומרת, ככה בינוני זה בן אדם שהוא לא חוטא, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, כן? אז מה רע? אז למה הוא לא צדיק? זה כבר מבחינת רבי ישראל מסלנט צדיק, נכון? מבחינת האדמור הזקן זה בינוני. למה? אחמהות ועצמות נפש האלוקית לא להן לבדן הנלוחה של הבדל קטנה, כי הם בעיתים מזומנים, כמו בשעת קריאת שמה ותפילה שישת מוכין דגדות. אז קצת טעינו, הוא אומר שהבינוני זה אדם שיש לו מוכין דגדות, אבל רק בשעות התפילה או בשעת קריאת שמה. זה לרגעים הוא מתעלה, אבל אחרי שנגבר את התפילה הוא חוזר למצב הרגיל, שזה מלחמה. עכשיו תראו דוגמה למשל מה זה בינוני. אז אני אמרתי, אנחנו לא נאריך פה ונקרא את הכל, תסתכלו בסוף העמוד. הוא מביא דוגמה בבן אדם לחברו, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, כן? וכן בדברים שבן אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינה. למשל, אדם יש לו חברים, כן? ונגיד הוא שמע שחבר שלו השיג איזה ג'וב, שג'וב שהוא חלם עליו כל החיים שלו, כן? הוא לא השיג את זה, חבר שלו השיג את זה, כן? או חבר שלו, נגיד אדם יצא עם מישהי, מאוד רצה אותה, לא הלך, לא רצתה אותו, אחרי זה פתאום כמה חודשים אחרי זה שומע, חבר שלי התארס איתה. לא מאחל לכם שתהיו בסיטואציות האלה, כן? אבל זה קורה. עכשיו המבחן הגדול, איך האדם מגיב כשהוא שומע דבר כזה? האם הוא יקנה בו? האם הוא יפרגן לו? זו השאלה הגדולה. אז הוא אומר ככה, מה קורה אצל הבינוני? אז תראו, בואו נקרא בפנים. בדברים שבן אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזו טינה ושנאה חס וחלילה, או איזה קנאה או כעס או קפדה, אינו מקבלן במוחו וברצונו, ואדרבה, המוח שליט ומושל ברוחו לעשות ההפך, להתנהג עם חברו מידת חסד וחיבה יתרה, מודעת לו לסבול ממנו עצי החום ולא לכעוס, וגם שלא לשלם לו כפועלו, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות. אז מה הוא אומר? למה הוא בינוני? הוא אומר ככה, יש אצלו מאבק, בדוגמה שאמרנו, הלב אומר קנאה, נכון? הדחפים של האדם, זה הטבע של האדם, כמו שאומר, זה היצר הרע. היצר הרע אומר, וואי, החבר שלי השיג, אני עסקתי, אני מקנה בו. אז אם הוא מושחת ממש, אז הוא גם ינסה לחפש דרכים איך להפיל אותו. כן? גם לי, גם לך לא יהיה. זו דוגמה של שחיתות קיצונית כבר, כן?
מי שנפל מטייס, הוא הולך להימן. נושא מה קרה, מה זה שינוי קיצוני עושה, אם אני לא טעת, אתה לא טעת.
מצוין. ככה שולחים היום את הנופלים מטייס לנומם, זה ככה עולה? בסדר, זה אני רושם לפניי, זה לא מקורות. אבל זה בדיוק הנקודה, כי זה הטבע של האדם. עכשיו, אם הוא לא כל כך מושחת, אז הוא לא יחפש אותו ולא יעשה מאמצים כדי להפעיל גם אותו. הוא אומר, אני לא הסקתי אותה, גם עלתה לו אותה, הוא לא עד כדי כך מושחת, אבל מה, איך הוא יגיב כשהוא ישמע דבר כזה? בפנים הוא יאכל את הלב. אבל מה? הוא בינוני. אז הוא לא נותן לפנימיות הזאת להתגבר עליו. אז מה הוא עושה? כנגד זה, איזה כוחות יש לו בשביל להכניע את הנטייה הטבעית הזאת של חוסר פרגון? במה הוא משתמש? הוא משתמש בשכל. הרי זה אמרנו, הכוחות החיצוניים מול הכוחות הפנימיים. בכוחות הפנימיים קשה לו לפרגן. אתם מכירים בן אדם ששומע שהחבר שלו השיג משהו, בדיוק מה שהוא רצה, שהוא יגיד, וואלה, כן, על הארון כתוב, ורעך ושמח בליבו. וחזל משפחים אותו בדיוק על הנקודה הזאת, כן? כן? הרי הוא יותר מבוגר ממשה. משה קיבל את המנהיגות, הוא לא קיבל, כן? אבל אין אצלו חשבונות, הלב שלו שמח. זה צדיק. אבל מי אנחנו יכולים, מי לנו כאהרון הצדיק הזה? כן? יש אנשים בנמצא, יש כאלה אנשים? אין כמעט, נכון? כי רוב בני אדם הם בינוניים. בואו נגיד רוב, יש המון רשעים, כן? אבל בואו נגיד שיש הרבה גם בינוניים. אבל מה זה בינוני? בינוני זה מלחמה. מבפנים יש לו נטייה טבעית לקנה. יש לו נטייה לא לפרגן. ואנחנו, כמו שאמרנו, בפועל הוא לא יעשה שום דבר, אלא אם כן הוא מאוד מושחת. אבל הוא לא משהו מבפנים, לא מאפשר לו לסמוח על זה. כן, הרי אם בן אדם זכה בפייס, הוא יעשה סלטות באוויר ושמיניות באוויר. הוא שומע שחבר שלו זכה בפייס, הוא גם יעשה סלטות באוויר. אין סיכוי, נכון? למה? כי זה הטבע של האדם. אבל אם נחזור לדוגמה של הבן אדם לחברו, מבפנים קשה לו אם זה נורא. קשה לו לפרגן, מה יכול לעשות? אבל מה? הוא בינוני, אז הוא מדכא את הנטייה הטבעית הזאת. הוא אומר, לא נותן לזה להגיע למוח. הוא אומר, בעצם הוא אומר דבר כזה, למה לא לפרגן לו? סחטן עליו, מה יש? אני לא השגתי, הוא השיג, נהדר. רוב בני אדם שכשהם אומרים את זה, אז הם לא אומרים את זה עם כל הלב, נכון? זה מן נימוס כזה, נכון? אבל זה בינוני, למה? כי הוא לא נותן ליצר הזה להשתלט עליו. אלא הוא עוצר אותו, הוא בולם אותו בכוח השכל שלו, אתם מבינים? מה, אם נסכם, מה יוצא פה? התיאורים האלה של הבינוני בספר התניא הם ממש הניתוח של רבי ישראל מסלנט, נכון? רק ההבדל הוא של אצל רבי ישראל מסלנט, ככה הוא רואה מנתח את אברהם אבינו בעקדה. תדעו, בהמשך המאמר הוא קצת מדרג את זה, הוא אומר, יש דברים שאדם כן יכול להצליח יותר, להיות צדיק, אבל יש דברים קשים שאדם אין לו סיכוי ועד לא מצפים ממנו. המאמר הוא מאוד ארוך, אין טעם להיכנס אל כולו. אבל חשוב לנו רק התורף של הדברים. התורף של הדברים הוא שהאדם שנמצא במאבק, זה בסדר, זה לגיטימי, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו זה שהוא ינצח. ואם הוא מנצח, הוא קנה את עולמו. מה קורה בפנים? פחות משמעות. אבל בואו נגיד שבחסידות זה הרבה יותר מרכז הכובד העניין. חסידות לא הרימה ידיים, לא גדול. החסידות הולכת על עבודת האהבה. ברור? ועבודת האהבה זה אומר להיות מבפנים, להתהפך מבפנים. כן, להיות, לנסות לעבוד גם על הכוחות הפנימיים. ולאורך כל ספר התניא אתם תמצאו את החלוקה הזאת. יש את הנפש הבהמית ויש את הנפש האלוקית, והאדם הוא במלחמה מתמדת. מה יגבר על מה? הבינוני מנצח, אבל הנפש הבהמית נמצאת מקוננת בו מבפנים, אבל הוא לא נותן לה להשתלט עליו, כי יש את השכל שבולם. ובמילים אחרות, כמו שאמרנו, כל המטרה של הספר היא להביא את האדם לרגעים יותר גבוהים. טוב, עכשיו, מה ש... תראו למשל את הרב קוק בעולת ראייה במקור מספר 2. קודם כל, אני רק רוצה, במעמוד 12 קראנו את זה, האדמור הזקן מביא את אותו, את אותה גמרה, מסכת סוכה, שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, וימלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו. איך רבי ישראל מסלנט פירש? שהסייעת הדשמיה של הקדוש ברוך הוא באיזה מובני שלא ייקשל, נכון? אבל האדמור הזקן בעמוד 12 פרק י' וההלכה כדברי המכריע הוא הקדוש ברוך הוא העוזרו להיצר הטוב, כמאמר חז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. עכשיו, מה זה העזר? הערה שמאיר אור השם על נפש האלוקית להיות לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל, ויצר רק יתרון האור מן החושך. אז מה הוא אומר? מה זה עשיית הדשמיה של הקדוש ברוך הוא לפי האדמור הזקן? זה להאיר את הנפש האלוקית. זאת אומרת, אתם רואים פה שעשיית הדשמיה אצל רבי ישראל מסלנט זה יותר במובן המעשי. לנצח, לא להיכשל בחטא. רבי ישראל מסלנט רוצה לחנך את האדם להיות ירא שמיים. תבינו, ירא שמיים זה יראה. ומה זה ירא שמיים? זה אדם שלא נכשל. למרות שיש לו המון יצרים והמון רצונות והמון דחפים, הוא מצליח לא להיכשל. זה החינוך של רבי ישראל מסלנט. מבחינת האדמור הזקן, מה זה הקדוש ברוך הוא עוזר לו? להאיר את הנשמה האלוקית שבו, להוציא אותה החוצה. וזה ככה הוא מסביר את הגמרא, שהסייעת הדשמיה זה לא רק שלא תיפול, אלא זה יותר מזה, זה שהנפש האלוקית היא תבוא לידי ביטוי, היא תצוץ החוצה כיתרון האור מן החושך. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה דגש על העבודה הפנימית של האדם. מה הרב קוק אומר רק בהקשר הזה? שוב, אנחנו לא נתקדם כמו שחשבתי שנספיק, כי היה חשוב לטפח ולהעמיק יותר בדברים ולא לרוץ יותר מדי. אבל תראו מה הרב קוק למשל, איך הוא מסביר את העקדה בעולת ראייה. ופה אנחנו חוזרים, אין לנו, שאלת בשבוע שעבר מה אומר האדמו"ר הזקן על זה, הוא לא מפרש, לא נוכל למצוא מקבילות כל דבר, כי הוא לא התייחס לפרשת אברהם בהקשר הזה, כן? אבל הרב קוק כן מתייחס. אז בעניין הזה אולי נוכל לראות איזה רמז מסוים להמשך, כן? איפה נמצא הרב קוק בתווך, כן? בין שני העולמות. אז הפרשנות שלו לעקדה היא לא הפרשנות של רבי ישראל מסלן. איך הוא מסביר בעולת ראייה? הקדוש ברוך הוא הרי אומר לו, כן? לא חסכת את בנך, את יחידך, נכון? וכולי, בואו נקרא בפנים. לא חסכת את בנך, את יחידך, בכל עוז מלוא אהבתך ממני, ובאת עד המידה העליונה, שאהבתך לבנך היא הסתעפות ישרה ומעודקת, גם היא באהבת צור עולמים, מחיי החיים, אלוקים אמת. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. מה אתם אומרים? איך הרב קוק מפרש את העקדה? כמו רבי ישראל מסלן? מה הוא אומר לו? מה היה הניצחון שלך? תשימו לב, הניצחון, לפי רבי ישראל מסלן, זה הניצחון של יראה. וככה הוא מדייק, אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. מה זה להיות ירא שמיים? הוא לא נכשל. הוא עומד במשימה שלו. הוא שומר את המצוות, עשה ומצוות לא תעשה, הוא לא נופל. וזה היה המבחן של אברהם. נכון, מבפנים בכית, ולא הצלחת להתגבר על הטבע, הנטייה הטבעית שלך של אהבת הבן. אבל הרב קוק לא מסביר ככה. הוא אומר, אתה הצלחת, במה הצלחת? שהאהבה לבן שלך היא הייתה הסתעפות ישירה מאהבת אלוקים. זאת אומרת, אומר, הניצחון הוא ניצחון של אהבה, לא של יראה. זה משל למה הדבר דומה. כתוב במהר"ל מפראג, שיעקב נפגש עם יוסף, חז"ל אומרים שהוא היה קורא קריאת שמע. אתם זוכרים את הרש"י הזה, שמביא את חז"ל? קשה, מה הכוונה היה קורא קריאת שמע? המהר"ל מסביר שהוא לקח את האהבה שלו ליוסף והעלה אותה. זה נקרא בחסידות, מדברים הרבה על העלאת המידות לשורשם. מה זה העלאת המידות לשורשם? אותם רגשות שהיו לו כלפי יוסף, האהבה הגדולה שהייתה בוערת בקרבו, הוא העלה אותה לקדוש ברוך הוא. ברור, ככה הוא מסביר, וזה חוזר הרבה במהר"ל. תסתכלו לפי המפתחות האלה, כן, במפגש של יעקב עם יוסף במצרים, שם הוא מסביר את זה, וזה חוזר בעוד כמה קומות, השפת אמת מצטט אותו בהקשר הזה, אבל אתם מבינים את ההבדל. הנטייה של החסידות, ובעניין הזה הרב קוק הוא בצד החסידי, כן, היא נטייה, היא תביעה הרבה יותר קיצונית, במובן הזה של כן, כן, לנסות לעשות משהו בפנים. ברור, והניצחון של אברהם בעקדה, אומר הרב קוק, היה לא ניצחון של להתגבר, אלא ניצחון של העלאה. נכון, אהבת הבן, פשוט קח את האהבה שלך לבן ותזכח אותה יותר ותעלה אותה לשורשה. להעלות את המידות לשורשן, זה אומר לקחת את אהבת הבן ולהעלות אותה לאהבת השם. זאת אומרת, אין פה איזה מלחמה בין אהבת השם מצד אחד לאהבת הבן מזו, והניצחון של אברהם הוא בהתגברות, אלא הניצחון של אברהם הוא העלאת המידה הזאת של האהבה לקדוש ברוך הוא. ברור, כי אהבה לבן היא אהבה חלקית, היא אהבה עם סיגים. ברגע שאתה מעלה את זה לשורשה, זה הופך להיות אהבה לקדוש ברוך הוא. כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא שהוא מוכן להקריב את הבן, אבל זה לא התגברות אלא זה העלאה. זה כל ההבדל. זאת אומרת, זה פשוט לקחת את האהבה ולהעלות אותה למקום גבוה יותר. אני חושב שהדוגמה הזאת של יעקב, היא ממחישה את זה יותר, במובן הזה, כמו קרא קריאת שמע, קרא קריאת זה אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, ודווקא ברגעים האלה, משל למה הדבר דומה, אבל יש לו ילדים, יש לו חברים קרובים, הוא אוהב אותם. נכון? שומרים לו, תראה, תיקח את הרגשות החזקים האלה של אהבה, ותעלה אותם פשוט למקום יותר גבוה. ותראה בזה ביטוי לאהבת השם. בסופו של דבר, גם הקדוש ברוך הוא זה אהבה, כן? אבל אנחנו בדרך כלל לוקחים את האהבה לדברים הקטנים של החיים. לדברים החלקיים, כן? מה שמצופה מהאדם על פי תורת החסידות ועל פי הפרשנות הזאת של הרב קוק, זה לקחת את האהבה ולהגדיל אותה. אבל לא כמו שרבי ישראל מסלן מפרש, מלחמה, זה נגד זה, והשאלה הגדולה היא, ניצחת או לא ניצחת? נכשלת או לא נכשלת? זה ההבדל. בסיכום יוצא שיש פה הבדלי גישות שהולכים ומסתמנים, נכון? בין האדמו"ר הזקן לבין רבי ישראל מסלן. הרב קוק, לפחות במה שנוגע לעקדה, ואנחנו כמובן בהמשך נרצה לראות את זה גם בהיבטים נוספים, בעניין הזה הרב קוק לא מוותר על התביעה החסידית הזאת של הפנימיות, כי למרות שהרב קוק הייתה לו השפעה גם מזה וגם מזה, בהקשר הזה הרב קוק מאמץ את התביעה החסידית לפנימיות. אז תראו, מה שאנחנו צריכים עוד לעשות פה, אנחנו עדיין נעשה עוד שיעור על תנועת המוסר, כי התמונה עדיין לא מושלמת. אמרתי לכם בפעם הקודמת קצת להכין את הגדר, יצא לכם לעיין קצת בזה, להציץ בזה. אז בואו נעשה את זה עכשיו, לא עכשיו, אבל תסתכלו בעמוד 10. אני בעזרת השם גם מפרסם בלוח המודעות מה אנחנו אומרים ללמוד, אם תוכלו לעיין בזה לפני כן, אבל בעמוד 10 מקור 2, יש לכם פסקה אחת קטנה, שאלות 4-5, ויש לכם פה הפנייה למקורות שיש פה בהמשך החוברת, שיעזרו לכם. אם תספיקו, מה טוב, לא תספיקו, גם טוב. ואני חושב שזה יספיק לנו עוד פעם אחת, ואז נוכל לצעוד קדימה, והפרק הבא, אם אתם זוכרים, זה קצת ללכת אחורה לרבי חיים מוולוז'ין, ושם אני אראה את ההבדל בין תנועת המוסר לבין רבי חיים מוולוז'ין, זה שלב קודם, ומתוך זה נגיע לחסידות, כמו שאמרנו, כי הוא בעצמו עושה לנו את ההשוואה, ואחרי זה החסידות, ואחרי זה הרב קוק. אז זה ידרוש עוד כמה שלבים, זה יהיה תהליך מסוים. לא צריך להאיץ ולא צריך לרוץ, כי צריך לספוג את הדברים. אנחנו פה מתעסקים עם כמה עולמות בבת אחת, וצריך שזה יספג כמו שצריך, בצורה יסודית ובצורה בסיסית ככה, כדי שנרכוש טוב את היסודות, ואחרי זה נוכל לרוץ יותר. בסדר?
לדבר, שמענו שזה הצדיק של החסידות, זה האהבה, אבל מה זה חסיד? חסיד מבחינתם, אם זה כבר, אם הוא כבר שינה את הפנימיות, מה נשאר לחסיד?
מה זאת אומרת? החסיד זה הנקודה הזאת. תראו, חסידות זה השולחן ארוך החמישי. כן, יש ארבע חלקי שולחן ארוך. אין שולחן ארוך על פנימיות האדם. ולכן חסידות נקראת חסיד, זה תמיד לפני משורת הדין. מה זה לפני משורת הדין? לעשות גם לא מה ששורת ההלכה דורשת ממך. מבחינת ארבע חלקי השולחן ארוך, לא תמצאו הלכות שקשורות לפנימיות של האדם. ההלכות נוגעות להיבטים המעשיים של האדם, כן? מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. תנועת המוסר עכשיו אמר, זה שולחן ארוך. מה כתוב בשולחן ארוך? אני רוצה להיות יהודי של שולחן ארוך. חסידות רוצה את השולחן ארוך החמישי, שזה הפנימיות. לכן זה נקרא חסידות. כל החינוך של החסידות זה לדברים שהם מעבר, לכן זה לפנים משורת הדין. לא רק הדין, לא רק ההלכה הפסוקה, אלא גם מעבר, גם משהו הפנימיות יותר. לכן המקור השם חסיד, בשביל לעבוד על הפנימיות זה חיים שלמים, זה כל החיים לעבוד על זה, לא לקרוא ספרים בלי סוף, זה תהליך ארוך, מייגע. גם תנועת המוסר זה תהליך קשה, כל דבר זה מלחמה, אבל זה לא לשנות את הפנימיות וזהו. מה, איך משנים? זה לא מהיום למחר, זה תהליך שצריך לעבוד עליו כל החיים.
חסיד וצדיק זה אותו דבר מבחינת החסידות?
הצדיק של רבי ישראל מסלנט זה הבן אדם השולחן ארוך, סרט צום השם, לא נכשל בעבירות. אין כל כך התייחסות לנקודה הפנימית, זה פחות תופס בזה, משהו שיש לו מקום משני. כמובן שזה מצופה מהאדם שיגיע גם לזה, אבל זה לא דרך המלך, זה לצדיקים, זה לחינוך כולה. חסידות, חינוך כללי לכיוון הזה של הפנימיות, זה משהו שיותר לעמוד, לחנך את כולם לדבר הזה. ספר התניא הוא לא ספר של צדיקים, הוא ספר בשביל כולם, איך להיות יותר מבינוני. אז טוב, אז זה להערה הזאת, לכן זה חסידות נקראת כך, כי זה לפנים, לפנים משורת הדין, לא רק מה שכתוב בשולחן. הרב ישראל מסלנט רוצים שאתה תהיה שולחן ארוך, תקיים את השולחן ארוך, לא תיקשר בחיים, זה צדיק. אני אומר, אנחנו צריכים לשאוב מכולם. כן, אדם הוא לפעמים ככה, לפעמים ככה, יש לו רגעים יותר טובים. אבל גם ברגעים שאדם אין לו את השפע הגדול וכו', שיהיה יהודי של שולחן ארוך, כן. זה לא צריך לסתור מבחינתנו, אנחנו לומדים את כולם. זה לא שחור לבן. לא כל דבר בחיים אדם יכול לממש אותו במקסימום, ללכת תמיד לפי. מצד שני, אז לא ללמוד חסידות? לא, למה? אני רוצה, כן, יש לי שאיפות כאלה. כי העבודה הפנימית זה עבודה, זה דברים שהרוח של התקופה היא כזאת. לכן הרב קוק אימץ בעניין הזה את החסידות. כי הרוח של התקופה היא הפנימיות. הרב חרלב כבר אמר שהיום, הצינורות של המוסר זה כבר צינורות אחרים. זה היה מתאים לגלות. בארץ ישראל העבודה היא יותר עבודה פנימית. החסידות היא הולכת ותופסת יותר ויותר מקום בעבודה של האדם. אבל מבחינתנו אנחנו גם ככה וגם ככה רוצים לקחת מכולם. ככה אני תמיד אומר את זה. ולא צריך לתפוס את זה. או. אבל היסודות ברורים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.